כבסיס לאסטרטגיה של חדשנות, זה הכותרת הגדולה, והכותרת הקטנה ובינינו המסר החשוב, זה ששינוי בתפיסת מושג האסטרטגיה גורר אחריו שינוי בתפיסת מהות הדיגיטל והמקום שלו בארגון. זה בעצם המסר שלי כרגע. יש תת מסר, אגב, אני אומר לכם אותו בעל פה, חלק גדול מאוד מהתפקיד שלכם בתור מנהיגי דיגיטל, זה בדיוק להניע את הדבר הזה. זאת אומרת, להבין את השינוי התפיסתי באסטרטגיה, ואחרי זה להניע את השינוי בדיגיטל. כדי לעשות את הדבר הזה, אני רוצה טיפה לעשות סדר קודם כל בין הדברים. ואני מוצא שהחוסר בסדר של המושגים מייצר המון אי-בהירות בתוך ארגונים. ולכן אני רוצה לעשות לכם את הסדר הזה קודם כל. הסדר הזה מתחיל מאיזושהי הבנה שבארגון יש stakeholders. זה נקרא מחזיקי עניין בעברית, אמרו לי. זה מחזיקי עניין. ומחזיקי העניין, שבדרך כלל אנחנו מסתכלים עליהם בתור בעלי המניות, אבל בארגונים מתוחכמים יותר מדברים גם על העובדים ועל הקהילה וכל זה, אני לא רוצה להיכנס לפילוסופיה הזאת. בסופו של דבר יש להם אוסף של מטרות. חשוב מאוד מאוד לשים ולהבין את המטרות האלה. עכשיו אני רוצה שנייה אחת לשים את זה על השולחן בצורה מאוד מאוד ברורה. תקחו דוגמה, פיצה. יש חנות פיצה, כן? פה ליד הבית שלי יש חנות פיצה. קוראים לזה מאמה רסקו. וכשאתה מדבר עם הבעלים של מאמה רסקו, אתה שואל אותו, מה אתה רוצה? אז הוא אומר לך, אני רוצה לנהל את מאמה רסקו ב-30 שנה הקרובות. וזה מה שמעניין אותו. לא מעניין אותו כלום יותר. אבל הוא יכל לענות לי גם תשובה אחרת. הוא יכל לענות לי, אני רוצה להיות רשת של 30 מאמה רסקות. או יכל להגיד לי, אני רוצה לנצח את, לא יודע מה, את בורגר קינג או חברת פיצה אחרת. כן? חשוב להבין מה הרצון והדרייב של הסטייקהולדרס השונים. מתחת לזה יש מושג שהוא הוויז'ן של החברה. זאת אומרת, לאן החברה רוצה ללכת? מה הם האפשרויות שאליה היא רוצה ללכת? ומתחת לאפשרויות האלה ישנם היכולות. עכשיו, בסופו של דבר, עם כל הצניעות, דיגיטל היא אחת, למרות שאנחנו אוהבים את זה מאוד ומתים על זה, כן? בסוף זה יכולת אחת מבין היכולות של הארגון. בארגון יש עוד יכולות, זה לא בלעדי, כן? לא נגזים. זה יכולת מאוד חשובה, זה יכולת מאוד מאוד קריטית, זה הנושא של הקורס שלנו, אבל זה בסופו של דבר עוד יכולת. וכדי להבין את המקום של היכולת הספציפית הזאת של הדיגיטל, אנחנו חייבים להבין את המושג הזה של הוויז'ן. וכדי להבין את המושג של הוויז'ן, אני בעצם מציג לכם עכשיו את השינוי שקורה בעולם האסטרטגיה. השינוי הזה קורה כבר בעשר שנים, 15 שנה האחרונות, והוא רק ימשיך לקרות. ואני אסכם אותו ממש ממש בקצרה. פעם היית מזמין חברת ייעוץ, BCG, מקינזי, או איזה יועץ, או משהו כזה, והייתם יושבים ביחד חודש, חודשיים, שלושה, והייתם מגדירים אסטרטגיה. וזאת הייתה האסטרטגיה שלכם לחמש שנים הקרובות. הייתם משלם $5 מיליון, הייתם מקבל 5 שנים. בעידן שאנחנו נמצאים בו היום, זה לא שאין אסטרטגיה, אבל המהות שלה השתנתה. האסטרטגיה היא בעצם היכולת שלך לבנות את עצמך בהתאמה לכל מיני עתידים שונים ומשונים. ככל שאתה יותר גמיש ביכולת שלך להתמודד ולנצל הזדמנויות שקיימות בעולם, כך בעצם אתה מסוגל לרוץ קדימה יותר טוב. זה קודם כל השינוי המרכזי שקורה היום בעולם. בואו ננסה להבין את זה בצורה יותר אינטואיטיבית. תסתכלו על הבית הזה. אתם רואים את הבית הזה? אז החברה שלנו יודעת לבנות בתים. היא יודעת לעשות תוכניות, יודעת להזמין ארכיטקטים, יודעת להזמין קבלנים, היא מכירה את העיריות, מכירה את החוקים, יודעת לשחד, מה שצריך, מה שצריך, אנחנו בונים את הבית. זה המקצועיות שלנו, זה העבודה שלנו. ואת זה אנחנו עושים 20 שנה, ואחלה לנו וכיף לנו. לפעמים מרוויחים כסף יותר, לפעמים מרוויחים פחות, יש לנו ארכיטקטים חזקים מאוד בחברה, יש לנו כאלה שהחברים שלהם זה קבלנים, יש לנו הכל, אנחנו fully ready and able לעשות את הבית הזה. אבל מה, חברים, אני רוצה שאתם תבנו בית כזה. אבל תגיד לי, אתה משוגע? מה אתה, לא ניתן בכלל, על מה אתה מדבר איתי? זה בחיים לא יעבוד. איך זה, על מה, לא נכון. יש לי פה 10 ארכיטקטים, אף אחד אין לו ניסיון בזה. הם, שאלתי אותם והם לא יודעים מה זה, והמהנדסים לא יודעים לעשות סרטוט של זה, ועל מה אתה מדבר בכלל? זה בלתי אפשרי, ואנחנו לא נקבל איזה מימון מהבנקים, ואף פקיד בעירייה לא יאשר לנו, זה בכלל אומנות. זה מתחיל עולם שלם של אי אפשר, לא בבית ספרנו, קשה 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 וכו' וכו' וכו'. זה דבר מאוד טבעי, התגובה הזאת, חייבים להבין, זה לא משהו שהוא לא טבעי. השינוי הוא קשה. קשה לאנשים להבין את השינוי. ואז מה קורה? אתם עושים תוכנית של שינוי, ואתם מביאים ומביאים סדנאות, מביאים ישר כזה וכל מיני כאלה, ופה אתם זה, וקצת אתם צריכים לקחת אולי אנשים חדשים, ואתם אולי גם צריכים לפטר קצת, ואיכשהו הצלחתם לשכנע. נכון? ואז אתם מוכנים לשינוי. נכון? זה הסיפור. זאת אומרת, הצלחתם לגרום, מה הצלחתם לגרום? לאנשים לקבל את השינוי. נכון? יפה. מה הבעיה? זה מצוין, כי יש לי את זה בשקף הבא. זאת הבעיה. אתם רואים את הבעיה? הארגון שלכם צריך להיות מוכן לא לבית הזה. הוא צריך להיות מוכן לכל סוגי הבתים האפשריים. כי מחר יבוא מישהו שירצה את זה ככה, ומחר יבוא מישהו שירצה את זה ככה, ומחר יבוא מישהו שירצה את זה ככה. זה השינוי האמיתי. זה השינוי שאנחנו רוצים לבנות אותו. אנחנו לא רוצים לבנות שינוי אחד מבית כזה לבית כזה. זה משחק ילדים. זה קל. אנחנו רוצים לעשות ארגון שהוא ready for change, שלמעשה המוצר שלו זה change. אנחנו כל הזמן מסוגלים לגדול, לצמוח למקומות שהם לא בקומפורט זון שלנו, חדשים לגמרי. וזה כמובן קשה הרבה 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 יותר, מסובך הרבה הרבה יותר. זה רמה שונה של הערכות ארגונית, של סוג של אנשים, של מבנים ארגוניים, של level of trust בתוך הארגון, וכו' וכו' וכו'. אז זה קורה ברמה האסטרטגית. איך מייצרים את היכולת הזאת בעצם? איך בונים את היכולת הזאת? אז קודם כל, אני אטען טענת בסיס, שמפתח קריטי ביכולת של הארגונים להשתנות, זה היכולות הדיגיטליות שלהם. שאגב, הן כוללות בתוכם מגוון של יכולות. שימו לב, אני בכוונה נתתי גם פה דוגמאות שונות. זה לא רק הטכנולוגיה עצמה, Data IoT, AI, Machine Learning וכו', אלא זה גם התרבות וזה גם המנהיגות וכו' וכו' וכו'. כדי לבנות את היכולת הזאת, בעצם צריכים לארגן סדרה של פעולות. כלומר, בראייה של המנהיגות הדיגיטלית, הפרויקטים, התוכניות הספציפיות שאתם עושים אותם, הן שוות גם כי הן נותנות ערך עסקי מסוים, אבל גם כי הן בעצם מייצרות את היכולת, בונות את העוצמה של השינוי. וכאן אני רוצה לסמן לכם מודל מאוד מאוד פשוט של ארבעת הזירות שבהם צריך לקרות השינוי. והזירות האלה מאוד מאוד פשוטות. למעלה יש לנו מנהיגות, למטה יש לנו תרבות ארגונית, במילים אחרות זה ההובלה של הארגון, זה כל העובדים והקשר ביניהם והיכולת שלהם להקל את השינוי וכולי. בצד שמאל יש לנו את החזונות העסקיים השונים, את המאוויים העסקיים השונים, ובצד ימין יש לנו את התשתית הדיגיטלית הטכנולוגית שצריכה בעצם לממש בצורה זו או אחרת את המאוויים העסקיים. המודל הזה, מנהיגות, תרבות, עסקים ודיגיטל, הוא אגב, אם אתם רוצים לדעת, המודל המארגן של הקורס הזה. כי כשאני בניתי את הקורס הזה, מה עשיתי? אמרתי את הדבר הבא, אני רוצה בעצם לגעת בכל הרביעייה הזאת בצורה מאוד מאוד עמוקה. אז מעבר לשני הדברים הראשונים, שזה מבואות כאלה ומסדרים לכם את כל הזה, אנחנו אחרי זה הולכים לגעת בטכנולוגיות שדוחפות את השינוי, זה הדיגיטל. אנחנו הולכים לדבר על מודלים עסקיים מבוססי דיגיטל, שזה הצד של העסק. אנחנו הולכים לדבר על חמשת סוגי החדשנות הדיגיטלית, שזה התרבות, וכמובן נסכם בסוף עם יכולות המנהיג, שליטה בשש טרנספורמציות. זה ה-organizing principle של כל הקורס הזה. איך עושים את הדבר הזה? איך מתחילים לממש בעצם את הסיפור הזה? וכאן אנחנו מתחילים לגעת בעצם במהות העבודה עצמה. וכל תהליך של טרנספורמציה, כל תהליך של טרנספורמציה, הוא בסופו של דבר מורכב תמיד מ-fixing the past and creating the future. תמיד יש מרכיב של תיקון העבר ומרכיב של יצירת העתיד. עכשיו בואו נראה מה זה אומר. מה זה אומר fixing the past? כדי to fix the past אנחנו חייבים קודם כל להבין בדיוק את המצב הטכנולוגי שלנו היום בארגון שלנו. הבנה עמוקה. כמובן זה קשור ברמת הבשלות שלנו וקשור בגודל שלנו. אם אתה עם ארגון של 100 איש ושלושה אנשים או ארבעה אנשים במערכות מידע, זה דבר אחד. ואם אתם ארגון של 14,000 איש ו-1,000 איש במערכות מידע, זה דבר אחר. אבל המושגים הם אותם מושגים. יש לכם איזושהי ארכיטקטורה, זה הקשר בין המערכות. יש לכם מערכות באופן טבעי ישנות, יש לכם תהליכים עסקיים שמוטמעים בתוך הארגון, יש לכם פערי דאטה. בפעמים אתה בא לארגון ואותו הלקוח מופיע בכמה מקומות, או אותו המספר מוצר מופיע בכמה מערכות ואתה אפילו צריך להזין אותו בשני מקומות שונים. יש גם מיפוי של ההיבטים התרבותיים של הארגון. מה קרה בעבר בארגון הזה? מה היה כשניסו לעשות שינוי? מה מוטמע בו? וכמובן, מה ה-digital maturity שלו? זה נקודה מאוד 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 חשובה. אני אזכיר את זה היום כמה פעמים, הנושא של ה-digital maturity. כי digital maturity הוא מקום לכישלון. למה? כי הרבה פעמים אנשים מפנטזים על טכנולוגיות או על business processes שהם לא בשלים בכלל להגיע אליהם, מכיוון שהם לא עשו את המדרגות הקודמות. על זה נדבר בהמשך. הדבר הבא שעושים אותו, זה צריכים לראות האם ניתן לסגור פערים באופן מהיר. סגירת פערים באופן מהיר. אני רוצה לתת דוגמה והסבר על סגירת פערים באופן מהיר. אחת השאלות הראשונות שאני אוהב לשאול ארגונים זה, תגיד לי, מה המצב ב-LDAP או ב-Active Directory שלכם? שאלה לציבור. קודם כל, בהרמת יד, מי יודע מה זה LDAP ו-Active Directory? ירים את היד. יפה. נציגים בודדים. יפה. אוקיי. אז LDAP זה השם הכללי, ו-Active Directory זה השם הפרטי, זה הטכנולוגיה של מייקרוסופט. בגדול, זה, נפשט לכם את זה מאוד מאוד מאוד, זה ספר הטלפונים של הארגון. זה רשימת האנשים, רשימת התפקידים, ואחר כך רשימת הזכויות שהם יכולים לקבל וכו' וכו' וכו'. ארגון שהוא בתחילת דרכו, קרוב לוודאי שלא יהיה לו בכלל כזה טכנולוגיה. לא תהיה, היא פשוט לא תהיה קיימת. ארגון שהוא קצת יותר מתקדם, יהיה לו משהו. ארגון שהוא עוד יותר מתקדם, זה יהיה לו משהו, וזה יהיה באמת מסודר. ובאמת האנשים יעשו לוגין דרך ה-Active Directory, ולא יהיה סיסמאות פיראטיות, וכל המערכת, תמיד אתה תיכנס דרך אותו סינגל סיינון, וכו' וכו' וכו'. כלומר, השאלה הזאת היא שאלה שמהר מאוד מסבירה את רמת הבשלות של הארגון. והרבה פעמים, אחד מהפרויקטים הראשונים שאתה לוקח ארגון, זה להקפיץ אותו קפיצת מדרגה בנושא הזה של ה-Active Directory, בנושא הזה של LDAP. כי לא משנה לאן תגיעו בהמשך, מה שתרצו לעשות, בסוף תצטרכו את זה, זה ברור שצריך לעשות את זה. אז זו דוגמה אחת ל-Fixing the Past. שימו לב, הבדל של Discovering, שזה מיפוי, זה לא לעשות כלום, וזה כבר עבודה, זה ממש לסגור את הפערים. דוגמה נוספת שאני רוצה לתת לכם, דוגמה ממש אמיתית, מה שנקרא, תסתכלו על הדבר הזה, אתם רואים את זה? זה תווית עם עליה למעשה שני קודים. יש קוד תחתון, תסתכלו טוב טוב עליו, זה קוד תחתון וקוד עליון. הקוד העליון הוא QR קוד והקוד התחתון הוא בר קוד. זה תגית שנדבקת על מוצר, אבל התגית עצמה היא רק המימוש הפיזי של העניין. מה שחשוב זה שלמוצר יש מספר, למוצר יש כתובת. עכשיו, כשאנחנו עבדנו ברמד, לא משנה, זה חברה תעשייתית, וברודמאפ שלהם היה מחשבה לחבר את המוצרים שלהם ל-IoT, ושהמוצר ידבר עם הענן, וכך הם יוכלו לעשות כל מיני דברים. אבל כשאתה נכנס לעניין, להתחיל לחקור את העניין לעומק, אתה רואה שהמוצר הבסיסי, שהוא בעצם ברז, הוא ברז חכם כזה, זה ברזים גדולים לחקלאות, אין לו בעצם מספר, ואם אין לו מספר, כן, כמו MAC address, כתובת כזאת, לא יהיה ניתן לעשות אותו כלום. זאת אומרת, זה לא יעזור, לא משנה איזה תוכנה אתה תעשה, אתה צריך שלכל אובייקט יהיה כזה מספר. ויהיה כזה מספר, אתה לא יכול לתת את זה בלי serial number. זאת אומרת, זה הכל עובד ביחד. עכשיו, פרדוקסלי, לקח 12 חודשים לייצר את המדבקה הזאת, איזה חומר זה, ואיזה מדפסת לייזר יביאו כדי לעשות את זה, ואחר כך היה צריך לשים את זה בארגז מלח למשך 3 חודשים שמסמלץ כאילו שזה היה בשטח 3 שנים כדי לראות שזה עומד בשמש ובקור ובחום. ובסופו של דבר התחלנו את זה 24 חודש לפני שהתחילו לכתוב את פיסת הקוד הראשונה של מוצר ה-IoT. אבל בלי שזה היה נעשה, לא היה אפשר לעשות שום דבר שקשור בעולם ה-IoT. זאת אומרת, זה היה ההתחלה. ואת הדבר הזה אפשר לדעת בלי שאתה עדיין יודע בדיוק מה אתה תעשה. אתה לא צריך לחכות עד הסוף כדי לדעת את זה. אתה חייב להבין שזה אתה צריך. זה המשמעות של closing the gap. עכשיו, זה כמובן שתי דוגמאות שנתתי להן, דוגמאות טכניות קטנות, אבל יש להן המון 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 משמעות, וזה בעצם היכולת לסגור את הפערים בצורה מהירה. אז עד כאן זה היה fixing the past. עכשיו בוא נדבר על creating the future. וcreating the future מתחלק, לפי התפיסה שלי, לשניים. קודם כל זה ההסתכלות על העתידים העסקיים האפשריים של החברה, אלה הם אותם הוויז'נס שדיברנו עליהם, ומה בדיוק אנחנו רוצים לעשות, ומה מעניין אותנו, ומה לא מעניין אותנו, וכו' וכו' וכו'. בהקשר הזה אני מוכרח להגיד שבדרך כלל אנשים מדברים על מוצרים חדשים, על גישה יותר טובה ללקוח, וכל, אבל זה לא צריך להגביל את זה בדבר הזה. גם הוזלה של הייצור זה גם ויז'ן. גם שינוי בתמהיל אנשי המחירות, מאנשי מחירות שכירים לקבלנים חיצוניים, זה גם ויז'ן. זאת אומרת, צריך פה להיות מאוד מאוד קריאטיבי, למעשה להסתכל על כל התהליכים העסקיים, ולהגיד מה ניתן לעשות אחרת. ואז בונים איזשהו חיבור, אנחנו בזה נשחק בפרק שנדבר על המודלים העסקיים. אז זה מייצר בעצם את המחשבה על ה-future, והדבר הבא, החשוב מכל, והמוקד, מוקד העשייה שלנו, זה כמובן ה-leadership. זה בדיוק הקורס שאתם נמצאים בו, וזה בדיוק הקורס הבא שאתם אולי תבואו אליו, ולמעשה כל ארבעה קורסים יש לנו השנה. אנחנו בעצם מאמינים, כמו שהראיתי לכם קודם, שהמפתח לסגירת הפער הוא זה. איך האנשים שנמצאים בארגון, מרמת היושב ראש, מנכ״ל, סמנכ״לים ומנהלי פרויקטים ודירקטורים, הם אלה שדוחפים את השינוי קדימה. הם אלו שמבינים את העומק של הדיגיטל, את היתרונות, את החסרונות, את הקשיים, איך מטפלים בו, ואיתם רצים קדימה. וזה בעצם הסיפור. זה מה שמאפשר ליצור את העתיד. מה בעצם האנד גול שלנו? מה אנחנו רוצים שיקרה בסוף? אז אני הבאתי לכם דוגמה שאני מת עליה. זה הדוגמה של פרארי. מה קורה בפרארי? זה קבוצת פרארי בפורמולה 1, והם עכשיו הולכים להחליף גלגל. אז בואו נראה מה זה אומר שהם מחליפים גלגל. תסתכלו בבקשה. עכשיו, כל הסרט הוא 56 שניות. תסתכלו טוב טוב. מה שנקרא, אל תסירו את הבק שלכם לעשות. תתכוננו. רק 2.6. חברים, מה ראיתם כאן? החלפת גלגל ב-2.6 שניות. כל מנכ״ל וכל מנכ״לית היו רוצים שהארגון שלהם יתנהל ככה. שכל משימה שיש היא 2.6 שניות. זה מה שאתם רוצים בסוף. בסוף אתם רוצים שכדי להתמודד עם השינויים ועם כל הדברים האלה, אתם רוצים את ה-2.6 שניות האלה. אבל אני רוצה לציין עוד דבר בפניכם. תסתכלו בבקשה על הסרטון עוד פעם, כשאתם מתמקדים בבחור הזה שנמצא כאן. מה הוא עושה, הבחור הזה? בסדר? תסתכלו רק עליו. אני שם את החץ עליו, תסתכלו מה הבחור הזה עושה. שמתם לב מה הוא עשה? מה הבחור עושה? הוא גאה שם איזה בדל סיגריה והוא ניקה את זה. כן? זאת אומרת, לא רק שהוא עושה את העבודה ביעילות, הוא גם משפר את עצמו ודואג לסביבתו ודואג שיהיה אווירה טובה ועושה את זה בסבבה, מה שנקרא. זה מה שכל מנכ״ל רוצה בסוף. בסוף הוא רוצה שהארגון שלו יהיה יעיל ויהיה כיף. זה השורה התחתונה. איך עושים את הדבר הזה? איך מגיעים לדבר הזה? אם הצגתי לכם את זה כאן, נקרא לזה בצורה אומנותית, מה בצורה אנליטית אנחנו רוצים שיקרה, ואני רוצה להציג לכם את המודל הבא. המודל הבא, והוא זה שמחבר בצורה ישירה את האסטרטגיה והדיגיטל. המודל הזה מדבר על חמשת השלבים של פיתוח אסטרטגיה בארגון. וזה לא משנה אגב איזה גודל של ארגון אתם מדברים, זה כולם אותו דבר. תמיד עושים את זה באותה צורה. שלב הראשון, מסתכלים מה קורה בעולם. מה קורה בעולם? מה קורה אצל הספקים שלנו? מה קורה אצל המתחרים שלנו? מה קורה אצל הלקוחות שלנו? מה קורה אצל השותפים שלנו? מה קורה ברגולציה? מהם התנאים הסביבתיים שמתרחשים בעולם? שלב הבא זה מה קורה אצלנו בבית. כמה כסף יש לנו? מה הסטייקהולדרס רוצים בכלל? מה אנחנו מסוגלים לעשות? מה אנחנו יודעים לעשות? מה בא לנו לעשות? מה הלקוחות שלנו הקיימים? האם יש לנו אזורים שאפשר להקים מפעל? האם יש לנו יחסים? מה עם היכולות, ה-capabilities שלנו? Resources and capabilities. זה המחקר, זה השלב שבו אתה אוסף את האינפורמציה. השלב הבא הוא השלב שבו אתה צריך לקבל החלטה, בעצם. אתה צריך לקבל החלטה מהי האסטרטגיה שאתה רוצה ללכת עליה. אוקיי? אני כבר רמזתי לכם שהאסטרטגיה היחידה שאני מאמין בה זה החדשנות המתמדת, כן? אבל גם את זה צריכים להחליט. אבל בתוכה, לאן בדיוק אתה יכול ללכת? לאן בדיוק אתה יכול ללכת, אתם יכולים לכתוב פה בהחלט, זה פונקציה של רמת הבשלות שלכם. כי לא יכולים לקפוץ מדרגה, חבר'ה. אחרי שהחלטתם לאן אתם הולכים ללכת, מתחילה העבודה עצמה. וצריכים לעבוד. גמרנו עם השקפים, גמרנו עם הדיבורים, עכשיו צריכים לעבוד. זה ה-execution, וכמובן, שיש בהמשך את ה-monitoring and governance, שזה מדידה ושליטה בתהליכי העשייה לאור האסטרטגיה. ולמעשה יש פה מעגל שה-monitoring governance נכנס חזרה ל-external analysis ו-internal analysis, ובעצם התהליך הזה חוזר לעצמו מדי פעם. מה התפקיד של מערכות דיגיטליות? התפקיד של מערכות דיגיטליות היה בעצם לעזור בשלב הביצוע. כלומר, once אתם ידעתם מה אתם רוצים לעשות, יכלתם להגיד, אני רוצה כזאת מערכת, מערכת אחרת וכו' וכו' וכו'. הוותיקים כאן, מאנשי מערכות המידע, יודעים את הסיסמה של מי הלקוח העסקי, מי צריך את העבודה, מי בן אדם שאותו מערכת המידע או מערכת הדיגיטל משרתת. כי ככה חשבנו. זה היה השיטה. זה היה ה-common practice. וכאן רבותיי, מגיע השינוי. כאן מגיע ה-catch. רבותיי, העולם השתנה. אתם רואים את זה. היום אנחנו צריכים וחייבים להסתכל על הדיגיטל בכל אחד מהשלבים של הפיתוח האסטרטגי. אנחנו מסתכלים על הדיגיטל בשלב הניתוח החיצוני. מה הלקוחות שלנו רוצים מבחינת הדיגיטל? מה הספקים שלנו מוכנים מבחינת הדיגיטל? מה השותפים שלנו מוכנים? איזה דאטה לחבר איתנו? מה רמת הבשלות שלהם? רבותיי, זה נקודה מאוד מאוד חשובה במהלכים שלכם. כנ"ל לגבי היכולות הפנימיות שלכם. ברגע שאין לכם יכולות דיגיטליות מספקות, אתם אוטומטית חוסמים את עצמכם מאופציות אסטרטגיות. והפוך, ככל שיש לכם יותר יכולות דיגיטליות, האופציות שלכם גדלות יותר. כמובן, בבחירה עצמה של הנתיב האסטרטגי, לדיגיטל יש חשיבות אדירה לאור לוח שחמט שהצגנו אותו קודם. כלומר, לאור התפקיד העצום שהולך רק לגדול בעולם הדיגיטל. כמובן שהכל ממשיך עם ה-execution, וזה ממשיך לקרות, וממשיכה, הדיגיטל ממשיך לעזור ב-day to day. אגב, כמובן שמבחינה מעשית, 90% מהעבודה זה ה-execution, כן, צריך להיות ברור. מוצג כאן כאותו בלוק, אבל זה לא. ה-strategy execution הוא גדול הרבה יותר. ובמוניטורינג גוורננס נולד תפקיד חדש לדיגיטל. תפקיד סופר סופר חשוב, רבותיי. כי היום אנחנו מסוגלים לשתול סנסורים דיגיטליים בתוך המערכות שלנו, כתוצאה מכך ללמוד עליהם, על התופעות, על הקמפיין הזה עבד, לא עבד, ומיד לשנות אותו. כלומר, אנחנו יכול, המעגל האסטרטגי הזה שדיברנו עליו כרגע, יכול לקרות הרבה יותר מהר. הוא כמעט קורה on the fly כל הזמן. חברות מודרניות בעולם הדיגיטל בעצם מבצעות עלינו אלפי ניסויים כל הזמן, כדי לשנות את הננו אסטרטגיה שלהם. אם זה בפרסום, אם זה בשיווק, אם זה בפרייסינג, וכולי וכולי וכולי. אז לדיגיטל יש תפקיד מאוד 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 חשוב. אני אסכם. התחלתי איתכם בשאלה, אני בכוונה אלך להתחלה של המצגת. שורה התחתונה הייתה כאן. שינוי בתפיסת מושג אסטרטגיה גורר אחריו שינוי בתפיסת מהות הדיגיטל. אז למעשה, כל מה שהצגתי לכם כרגע מסתכם במה? בדבר הזה, בשקף הזה. כי הראיתי לכם כאן שבניגוד לעבר, שזה העבר, שבו הדיגיטל עזר במימוש, היום הדיגיטל הוא הפרספקטיבה שדרכו אתה מבצע את הניתוח האסטרטגי שלך, את בחירת האסטרטגיה שלך ואת המוניטורינג אנד גוורננס שלנו.